סוף סוף מתחילה לאשר מיליארדים למשק, בעיקר בוועדת הכספים. אבל מאיפה יבוא הכסף הזה? מי ישלם את עשרות המיליארדים הללו? אם לא אנחנו, האזרחים, במיוחד בתקופה של ממשלה מנופחת במיוחד, כולל אחד השרים שדורש מינוי של לא פחות משני מנכ"לים לשני המשרדים הקטנים שהוא קיבל. מאומות השחורים בארצות הברית גורמות לתדמה בעולם כולו. מאות ואלפי שחורים מוחים נגד הריגתו של שחור בידי שוטר. ההמונים הללו פשטו במדינות שונות בארצות הברית על חנויות ענק, שברו את הזגוגיות, בזזו מכל הבא ליד, מול המצלמות, בלי פחד ובלי מורה מאף אחד. ומה שהכי מוזר, שאין שוטרים שם בסביבה. רואים צילומים של המונים בחנויות, אין שוטרים, אין הידות, אין כלום. מאוד מוזר, וננסה גם להבין את פשר המהומות ואת אוזלת היד של ממשל טראמפ לדיכוי האירועים המוזרים הללו, אפשר לומר. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. ניתן לסכם את מה שפתחת עם הגזרות, המצב הכלכלי, במשפט אחד קצר: האזרח הקטן ייאלץ לשלם בגדול.
תמיד זה ככה.
כנראה שזה המצב.
אתה יכול להסביר לי במילה אחת, ואתה מכיר את האמריקונולוגיה, את פשר, מה שמתרחש שם?
כן,
לא את העובדה שהכל התחיל בגלל
ההוא שנר. במשפט קצר אפשר לומר שמי שמלבה בעצם את האש, גם מכיוון שזו תקופת בחירות, והדבר הזה דווקא עלול לשחק לטובתו של טראמפ בגלל המתיחות הגזעית בארצות הברית, שהוא כרגע במצב נוראי בגלל הקורונה, הכוונה לטראמפ כמובן, אבל כאשר הנתונים מתפרסמים, הבדיקה מתפרסמת שזה באמת השוטר הלבן שלחץ על צווארו של האדם השחור וגרם למותו במעשה מזעזע, חשוב לציין, זה מלבה את האש, אבל מצד שני, בחצי משפט, התקשורת האמריקנית גם מנסה כל הזמן להראות שיש שוטרים שמצטרפים למפגינים השחורים, מזדהים עמם וקוראים למחות בדרכי שלום, ומישהו כבר צעק ואמר, לא תנצחו את המחאה הזאת עם רובים. תשלטו בעצמכם כדי שנוכל להיבנות מכאן ולא חס וחלילה.
אבל כל הצילומים הללו של חנויות שנבזזות, זה לא דרכי שלום.
בוודאי שלא, אבל זה ריבוי המקרים, אבל מצד שני יש גם מיעוט מקרים, אפילו שריף של אחת המדינות בארצות הברית, הוריד את ההגנות, הוריד את הדברים שמגינים עליו מפני המפגינים, ואמר, אנחנו איתכם, מבינים אתכם, בואו נצעד ביחד, נהפוך את זה לצעדה ולא להפגנת מחאה אלימה. יש גם מקרים כאלה, חשוב לציין.
טוב, יש מי שמדמה את מה שקורה שם כשדורכים על אזרח, למה שקורה כאן כשרשויות שונות דורכות על האזרחים כאן.
ואי אפשר שלא להשוות את מה ש... בלי שום השוואה, מה שקורה בארצות הברית, למה שקרה כאן בתקופת מחאת האתיופים בארץ. גם זה גלש למחאה אלימה מהר מאוד.
נכון, ונסגר ונגמר ביותר. מהר מאוד. נכון, וגם הסתיים מאוד. יאללה, כותרות.
הנה הכותרות. ביקורת חריפה באופוזיציה על דרישת השר אלקין האחראי על השכלה גבוהה ומשאבי מים למנות למשרדו שני מנכ"לים נפרדים, בנימוק שלשני משרדים שונים לא יכול להיות מנכ"ל אחד. משרד החינוך שוקל חזרה לשיטת הקפסולות בשל ההתפרצות החריגה של נגיף הקורונה במוסדות חינוך. זאת בניגוד לעמדת מנכ"ל ארגון המורים ארז, שקרא לחזור לאלתר ללמידה מרחוק. הכנסת אישרה הלילה את התקציב המיוחד בסך 14 מיליארד שקלים לצורך המשך התמודדות עם משבר הקורונה. החוק הנורווגי השנוי במחלוקת אושר אמש בקריאה ראשונה. שר הביטחון גנץ הורה לרמטכ"ל כוכבי להיערך לכל תרחיש אפשרי בשטח בתגובה להתקדמות התהליך המדיני על בסיס תוכנית השלום של טראמפ. ארצות הברית ממשיכה להתמודד עם הפגנות אלימות במחאה על מותו של אזרח אפרו-אמריקני על ידי שוטר לבן במיניאפוליס. הנשיא טראמפ התייחס להפגנות כפעולות טרור והודיע שיפעיל את הצבא האמריקני נגד המתפרעים האלימים. תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עד בהיר וחם מהרגיל בעונה. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב9:05, ואלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל. בצוות שלנו אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר. אנחנו מתחילים. צבי טסלר כתבנו, שלום, בוקר טוב, מיד יהיה איתנו, איתנו?
טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, מעניינים.
ברוך השם, תמונת מצב לבוקר הזה.
תמונת מצב, הגבלות, רגל על הברקס עם ההגבלות, ומעקב בעיקר, בעיקר מעקב אחרי בתי הספר.
אוקיי, זה אומר שכשיש אלפי תלמידים בבידוד, בבתים, בתי ספר סגורים, זה אומר שזה יכול גם לגדול.
זה אומר שככה, זה אומר שמקנת בתי הספר לא משחקים יותר. זאת אומרת, אם לפני כן היינו במצב שבו בית ספר שבו נתגלה חולה, בודקים מי היה, איזו כיתה, איפה בדיוק, קודם כל סוגרים, האצבע הרבה יותר קלה על ההדק מהבחינה הזאת, סוגרים, וזה למעט מקרים כמו ישיבות, שבהן ההתנהלות היא במסגרות שונות לחלוטין, בשיטת הקפסולות. במקרה כזה, גם אם חלילה מתגלה חולה באחד מהקפסולות, לא סוגרים את כל המבנה. גם במקרה שבו הלימודים במבנים שונים לחלוטין, ורק יש להם יציאה וכניסה משותפים, ואין מגע בין התלמידים, גם אז ישקלו לאפשר. אבל בכל שאר המקומות, ברגע שמתגלה, ראינו את זה אתמול באשדוד, ראינו את זה אתמול בחדרה, באשדוד זה בית יעקב, בחדרה זה בית ספר כללי מקיף עם יותר מ-2,000 תלמידים, קודם כל שולחים את כולם הביתה, ואז מתחילים לבדוק באופן אינטנסיבי בדיקות קורונה, כל מי שבא במגע. במקביל, כמו שהזכרתי בהתחלה, אם הייתה תוכנית לבצע הקלות מסוימות ולאפשר התקהלויות רחבות יותר, אז זה נעצר. נכון לעכשיו מוגבלת ההתקהלות במקום סגור שאינו בית כנסת עד 2 אנשים, במקומות פתוחים עד 50 איש, וזה אגב כולל גם חתונות, חתונות בשטח פתוח בלבד, מתאפשרות עד 50 אנשים. יש תוכנית שלפיה החל מעוד 12 יום, מתאפשר כבר חתונות בהיקף הרבה יותר רחב, גם בתוך אולמות.
אבל לפי המצב הנוכחי, הקצב ההדבקה שהולך וגובר, לא בטוח שזה יתאפשר.
אז זהו, לכן צריך לשים דגש גדול, כי משרד הבריאות בכל תוכנית ההקלות שם 3 מדדים מרכזיים לבדוק האם המצב מאפשר המשך הפתיחה או לא. אחד מהם זה 100 אנשים ביום, חולים חדשים ביום מחוץ לאזורים, אנחנו לא קרובים לשם, אנחנו כבר על 100, אבל במוקדים, בחורה ובירושלים, רובם. מחוץ לחורה ובירושלים מדובר על כ-30, כך שהמספר הזה עדיין עומד. 200 חולים קשים, אנחנו הרבה מתחת, אנחנו מתחת ל-30 מונשמים. אבל קצב ההדבקה, קבעו שהוא חייב להיות לא יותר ב-10 ימים קצב הכפלה. זאת אומרת ש-10 ימים לפי הקצב היום, תוך 10 ימים יוכפל. אנחנו כבר בקצב גבוה יותר. ולכן זה מרים תמרור אזהרה, זה עוד לא עוצר הכל, אבל כן אומר מבחינת שירותי הבריאות, שהם הרבה יותר קשים בפתיחות נוספות, וייתכן, וזה חשוב בשביל אנשים שמתכננים קדימה, לא ברור האם כל ההקלות ייכנסו לתוקף. כרגע אומרים במשרד הבריאות, אנחנו לא משנים את ההנחיות, אבל ההנחיות האלה צפויות להשתנות ככל שהמספרים יהיו גדולים, והמיקוד כרגע הוא מה שקורה במערכת החינוך בגלל האופי, בגלל הצפיפות הגדולה, אבל כמובן שהעיניים נשואות גם לבתי הכנסת, ולכן האכיפה יותר משמעותית, החל מהיום, כנסות כבדים יוטלו על גבאי בתי כנסת בבני ברק, על ידי הפקחים העירוניים, כאלה שלא יקפידו על ההנחיות. אפשר להתפלל בבית כנסת, אבל כמובן על פי ההנחיות, עם נאמן קורונה, עם מסכות, עם ריחוק חברתי ושימוש בסידורים אישיים וכללי היגיינה. מי שלא יקפיד על זה, צפוי לספוג כנסות כבדים.
כן, בהחלט. חשוב להגביר את האכיפה בעניין הזה. צבי טסלר, תודה בשלב הזה.
תודה,
ליטו. בוקר טוב. יושב ראש ארגון עזר מציון, הרב חנניה צ'ולק, שלום, בוקר טוב.
בוקר מבורך.
אולי הקדמנו את כל היציאה או חזרה לשגרה?
תראה, להיות נביא זה להיות שוטה. קשה לדעת מה כן מה לא. מצד אחד, הסיכונים הם נוראים. היינו מעל חודשיים בבתים, לעלינו בתי כנסיות, לא ישיבות וכו'. אבל מצד אחד צריכים לחשוב באמת כסיכון גדול, מצד שני אי אפשר לגבולות. אתה לא יכול לסוף, להשאיר את המבוגרים האלה בבתים, שאתה רואה הרבה שריטות, סליחה לביטוי לא יפה, מה שקורה איתם בגיל הזה, רואים הרבה נזקים, שלא הולכים אפילו ילדים, הם לבקר אותם, לראות אותם מה נעשה איתם, כי הם מפחדים או כי הם מפחדים. ומצד שני, אתה אומר לעצמך, כמה זירות חשובה. ואנחנו עוסקים פה בנפשות, מדבר בחולי שמביא לסיכון אנשים. תראינו, אנחנו עושים ב-285, 290, איפה עושים שם?
284 נפטרים.
284, תודה.
84.
אני אומר, זה מספרים נוראים. ממש מספר נורא לחשוב על כל אחד ואחד שנפטר, לא משנה באיזה גיל הוא. אדם זה אדם, והמשפחה שלו מוללה, והבני זוג שלי שרו לבד, אני מדבר על אנשים צעירים שהמון יתומים, האסון הוא גדול, ואנחנו צריכים באמת להיות זהירים. קשה לתת פה כלים, למרות קל לבקר את אחרים, אבל אני חושב שאם אנחנו רואים שהסיפור הזה לא נגמר, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים, אנחנו חייבים זהירות על זהירות. גם מבחינה אנושית, הגיונית, וגם מבחינת התורה. המצווה שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, שאפילו לא מוזכר על מצות שאנחנו כל כך מהדרים ומחמירים.
אני חושב שאפשר להוסיף כאן מעבר לה, ונשמרתם גם את לא תעמוד על דם רעך, כי אדם שיכול להידבק בקורונה והוא לוקח את זה בקלות, כמו רוב האנשים, יכול להדביק אחרים, שיכולים לקחת את זה בצורה הרבה יותר קשה, וחוסר הזהירות, אני לא מדבר על אלה שלא יודעים שחולים ומדביקים, אבל מי ש... עם איזשהו תסמין ולא נבדק, ולא לא נכנס לבידור, לא עושה את מה שצריך
ברור,
לעשות.
זה כן. ברור, שמישהו מרגיש משהו ולא עושה, הוא פשוט... אני לא מתבטא את המילה פשע, אבל פשע, זה פשע. נורא בעיום הדבר הזה. כן, או כמו שמישהו סיפר לי, גבאי סיפר לי בשבת, שבית הכנסת הגיע מישהו בלי מסכה, אמרו לו, תלביש מסכה, פה כולם מסכות. אני לא רוצה, הוא לקח אותו, הוציא אותי החוצה.
כך צריך לעשות,
אני חושב שאנחנו צריכים להיות... כן, אבל אני אומר, למה להיות ככה? תלביש לעצמך, הרי מדובר כאן בנפשות. לכולנו לא קל, אנחנו נשים בשיעורים ככה, ואנחנו נשים עם אנשים ככה, שאנחנו מקבלים אנשים. למה? אני יודע אם עושים את מה שצריכים לעשות. יש אדם שהוא חולה, הוא לא רוצה לקחת תרופות. אני יודע שאנחנו שואלים אותנו שאלות ביום הכיפורים, או בשבתות. אז מה שהתורה אמרה שצריכים עושים לכאן או לכאן? יש לנו דין, נשמרתם אותם, אני לא מבין, למה לא ללכת? מה הקלות הזאת? אני אומר, זה לא נעים, זה לא קל, בסדר. אבל זה חיי אדם, על מה אנחנו מדברים פה? אני חושב שכל אחד צריך לקחת לעצמו את זה כדגל, כחינוך לילדים, לחינוך לסביבה שלו, והכל. אני בחדר שיש לי כזה מחיצה גדולה, שמו לי כזה משהו, אני לא יודע מאיזה חומר זה נקרא, שאף אחד כמישהו מדבר איתי לא ידביק, אפשר להוריד את המחיצה, אפשר להוריד את המסכות ככה.
ואתה, למרות שאתה יכול הרי לומר לעצמך, הרב צ'ולק, חלית בקורונה, לכאורה, עם החיסון, יצאת ואתה לא אמור להידבק פעם שנייה, אבל לא לוקחים סיכונים.
אמרתי, אני רוצה לתת דוגמה לכולם. אני לא אדם פרטי, וכל אחד הוא לא פרטי. כל אחד מסתכל לשני. אם אדם יודע שהוא נותן דוגמה לשני, אני חזרתי אתמול פעמיים, כי גם בבוקר יצאתי, שכחתי את המסכה, קרוב לבית, לא הלכתי מרחקים. חזרתי למעלה לקחת המסכה. אני שם לי באוטו שיהיה לי עוד מסכה אם אני אשכח מהמשרד הזה. אבל זה צריך להיות חוק ולא יעבור, שהולכים מסכות, יושבים מסכות, ואני חושב שכל מי שעושה את זוכר את זה כמו מצווה דורייתא של חמד אבא ואמא, או כל מצווה דורייתא אחרות, זה המצווה שלנו כרגע. כל רגע שאנחנו שומרים, אנחנו מקבלים את המצווה הגדולה, נשמעתם עוד לנפשתכם.
הרב צ'ולק, אני רוצה לשאול אותך, אתה בטח מדבר, לא בטח, אתה מדבר עם הרבה מאוד אנשים מכל הסוגים, וכל הזמן, כל התקופות, במיוחד בתקופה הזו, אתה מזהה איזושהי עלייה במשברים נפשיים של בני אדם כתוצאה מהמשבר הכללי הזה של הקורונה, אולי אנשים שחלו וחזרו לעצמם, אבל ממש לא לעצמם, חזרו להיות אנשים אחרים, שונים לגמרי, כלומר, נפגעו קשות מהקורונה ולא בצד הבריאותי הקלאסי.
ראשית כאן רוצה להגיד לך שמי שהיה לו קורונה, חלק גדול מהאנשים נשארו להם זנבות. זנבות אומר, פה כואב הראש, פה יש כאבי בטן, פה הפרקים, כל אחד עם הסימפטומים שלו. באים לאנשים לספר, אמרו בלילה, ב-12 בלילה טלפון מי שאומר, תשמע, יש לי כאבי בטן נוראים. אנחנו יודעים שזנבות, שהקורונה הזו השאירה לאנשים זנבות, זה לא אומר שזה לא יעבור. זה יכול לעבור ושוב להגיע קצת, אבל זה לא אומר שכמו מחלה פעילה, אבל עדיין לא צריכים להיות בידוד בגלל זה, אבל עדיין יש, אבל אין ספק שהדבר הזה השפיע על הרבה אנשים. אלה שקודם יש להם חולשה, מבחינה רגשית או נפשית, איך נקרא לזה, אנחנו המון בעיות, אני מדבר על... נזור על רצונות להתאבד שהיה לנו לא מעט אנשים, אבל בפרט המבוגרים, עשה להם גם נזק קוגניטיבי, גם בתפקוד שלהם. תשמע, יש אחד, אדם מן 82, שהוא ככה בסדר, הוא מתפקד הכל, יש לו סוכר, אבל בחודשיים האלה לא שמו לב אליו, כי המשפחה לא הגיעה. תסלחו לי, הוא איבד את ה... אני אומר דבר מאוד לא נעים, הוא יוצא החוצה בבגדים. אדם של האדם שמתפקד, אדם מכובד, זה פשוט הלב נקרא לראות את זה, בגלל שלא הלכו לבדיקות, לא הולכים לציל כל מיני מחלות, ידעו שעלייה בהתקפי לב. מה זה התקפי לב? כי אנשים לא הלכו לבדיקות, הוא לא מפרקים, קו לו חזה, אז הוא אומר, הולך שייך ללב, לא, עכשיו שייך לקורונה, או לא שייך לקורונה, משהו אחר, אנשים, אין ספק שצריכים חיזוק נפשי. אני אמרתי, גם הסכינים האלה שאנחנו צריכים עליהם לשמור עוד יותר, כסיכונים של יותר גדולים, אבל למה לא להוציא אותם לגינה? שאין הרבה אנשים שם. ללכת גם אבא שלי, שיבר, אדם לא צעיר, אבל הוא הולך כל יום לטייל. מה זה לטייל? לצאת החוצה, כי זה בריא, אי אפשר לשאת הבית ולהתנוון. אז העוזר שלו לוקח אותה החוצה לצאת לטייל. לכו לגינות, לכו תעשו עוד קצת דרכים, אנשים, תבקרו אותם, אבל לא בבית, מקום פתוח, שסיכום לו כמעט אפסי.
עם שמירת המרחק, עם שמירת המרחק והמסכה, בדיוק.
עם שמירת המרחק ועם המסכה, תבקרו אותם, תרים את רוחם. גם את הסכנים, גם את ההורים, את מי שיש לכם שם. אבל לא נשים אותם ככה, אבל הכל עם הכלים כמו שמקובל. ואדם יודע שהוא יבוא לשם שאלות, ולא רק כך התנהגת, עשיתי הכל שיהיה נקים אלוקים ואדם. הרי אני צריך לתת לך את הדין על הכל. סליחה שאני מדבר כך הרבה יפה. אנחנו לא צריכים להיות לך שאנחנו כבר למות, אבל כל אדם יודע שם איזו שאלות ושאלות. שלא תגיד, אתה שמרת כמו שצריך, אתה נזהר אותנו לדביק את האנשים? מה נעלה על זה? נתחיל לגמגם. אז בואו נשמור, רבותיי, אנחנו מדברים לטובתנו, לטובת משפחתנו, לטובת חברינו, לטובת כל עם ישראל. בואו נקפיד על הדברים ונדע שאנחנו כל רגע מקיימים מצוות דאורייתא, לא פחות משום המצוות, הפוך, זו המצווה הכי חשובה בתורה, מצווה שדוחה את כל התורה כולה.
אין הרבה מצוות שנאמר עליהם, נשמרתם מאוד, מאוד. יותר, בערב פסח אמר כאן אחד הרופאים, כתוב ושמרתם את המצות, אבל על חיינו כתוב ונשמרתם מאוד. זה ההבדל הגדול בין זה לבין מצוות אחרות, זה חשוב מאוד, כי הם חיינו וחי בהם, בקיצור. שיהיו בשרות טובות, הרב צ'ולק.
אמן, ורפואה שלמה לכל החולים, וכמו שכתוב בהלכה צריכים להתפלל, שהבריאים לא יאכלו, שהחולים יבריאו.
אמן
ואמן.
אמן, נשאר כוח. תודה, תודה רב חנניה צ'ולק, יושב ראש עזר מציון. אז אני חושב שהמסר מאוד ברור. השיחה הזו נועדה באמת לדבר אחד. לחזק את כולנו בחובה לשמור על הכללים. נכנסנו לתקופה כזו של רפיון. כמו בכל דבר, אם יש חלילה מלחמה ומתופפים טילים, ברגע שזה נרגע ופחות הזקות, אז מתחילים לצאת ממקומות המסתור. ברגע שנראה שהקורונה נעלמת, ירדו לפחות מ-2,000 חולים, הרוב המכריע מצב קל, מספר המונשמים יורד, אלה הנתונים עכשיו אגב, אז אנשים אומרים, זהו, נגמר קורונה, נגמרה, אין יותר קורונה. זה לא ככה, אנחנו רואים את מה שקורה בבתי הספר, ונכון, גם כאן אפשר לומר את זה בצורה מקלה, ילדים עוברים את זה בקלות, עובדה שאין שום עלייה במספר החולים הקשים, אבל בסוף, אם... אדם שנדבק, והוא אפילו לא יודע, נפגש למשל עם ההורים בצורה הלא נכונה, ההורים המבוגרים כמובן, או סבא וסבתא, ומשם ההתפשטות יכולה להתגלגל מחדש, וכל מה שכולנו התאמצנו, חודשיים, לשמור, וכל התקופה, אני לא יודע אם יש מישהו שצריך להזכיר לו מה עברנו כאן בחודשים האחרונים, חבל, למה שנגיע לשם שוב פעם? אז בואו נשמור על הכללים, בכל מקום, ברחוב, בתי כנסת, סופרים, מקומות עבודה, בכוללים, כל מקום. חובה, חובה, חובה. אומר את זה לעצמי, ואומר את זה לכולנו. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
באנו לעשות לכם שמח! כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! 100 הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונקי עם כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 ש"ח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים! איזה מניפיק! אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכל המצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה! חייגו עכשיו, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
אופטיקה הלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה. ועכשיו, 72% הנחה באופטיקה הלפרין על כל המשקפיים שבמבצע. 3 ימים אחרונים למבצע. כפוף לתקנון.
הבנק סירב לכם? זה באמת עצוב. אבל אם יש בבעלותכם נכס, אתם יכולים לחזור לחייך. מסורבים, בעלי BDI שלילי, חייגו עכשיו כוכבית 9536 לקבוצת קווי אשראי, ותוכלו לקבל משכנתה עד 70% משווי הנכס בתוך 72 שעות. התקשרו לקבוצת קווי אשראי, כוכבית 9536.
טיפ ממכבי בדרך לעתיד בריא. לויטמין C יתרונות בריאותיים רבים, ביניהם חיזוק המערכת החיסונית. הידעתם שבגויאבה ובפלפל אדום יש יותר ויטמין C מאשר בתפוזים? כן, וגם ברוקולי, תותים, מלון וקיבי עשירים בויטמין. בשלוש מילים, חוזרים לשגרה בריאה.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
הרמוניה של ניחוחות רכים. חדש! סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. סדרת מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. הרמוניה של ניחוחות ייחודיים העוטפים את הבגד בביסום עצמתי ומשרים תחושת ניקיון ורעננות שנשארים לאורך זמן. סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. עולם קסום של ניחוחות.
שירבית, שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.22, עכשיו פוליטיקה, ואולי יהיו מאזינים שלא יאהבו לשמוע על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו. אז שלום, בוקר טוב לאיתי גדסי, כתבנו הפוליטי.
בוקר טוב, בצלאל, אתה מדבר על החוק הנורווגי?
זה אולי יהיו אנשים שכן יהיו מרוצים, עוד כמה ג'ובים.
לא יודע, אומרים זה עוד הרבה כסף, ממשלה מנופחת ביותר, עכשיו הולכים להוסיף...
כמה עוד הרבה כסף? עוד כמה מאות אלפי שקלים בשנה מול 80-90 מיליארד שהמדינה מוציאה לקורונה? כסף קטן.
זה מדובר בכמה מיליונים, בו החוק הזה הולך לתת לאנשים לא רק את המשכורת של חברי הכנסת החדשים, ולא רק את המשרדים של אפילו סגני השרים המתפטרים, אלא אפילו... את התקצוב של הקשר לבוחר לאותו סגן שר שעולה. אגב, אני חייב לציין שזה היה גם בהוראת השעה הקודמת, בקדנציה הקודמת.
כמה כסף בסך הכל?
עשרות מיליוני שקלים.
כמה? עד סוף הקדנציה, כמה?
לא יודע מדויק, אבל מדובר בעשרות מיליוני שקלים.
כמה עולה בחירות חדשות?
אם אנחנו כבר מדברים, יבגני סובה אומר שמדובר בלמעלה מ-100 מיליון שקלים.
כמה עולה בחירות חדשות, איתי?
מיליארד שקל, משהו כזה.
טוב, זה הכי ההבדל הקטן. טוב, בשביל שתהיה ממשלה ושיתחילו לנהל פה ולשלוט כאן, שווה אולי לשלם כמה מיליונים, אין ברירה. טוב, משהו אחר לגמרי, הכנסת חזרה סוף סוף, וגם הבלגנים הפוליטיים, אבל הפעם, אני חושב ש... חוזרים כמה שנים לאחור, הציונות הדתית נגד החרדים.
נכון מאוד, כמו שאמרת, אתמול הכנסת...
או שהיא, אתה יודע, הכל בעניין של פוזיציה, שיגידו הפוך, אבל אוקיי.
הכל אופוזיציה, אנחנו רואים שהאופוזיציה תוקפת גם על החוק הנורווגי וגם על ממש על כל הדברים, וכמו שאמרת אתמול באמת הכנסת חזרה לפעולה, החוק הנורווגי אושר, אבל הדבר שהכי הרבה עצבן את אנשי ימינה וגרם ככה לסערה במליאה, זה היה כמובן ההחלטה להעביר את רשות הוועדה למינוי דיינים לידי ש"ס, אתמול היה הצבעה על זה. אגב, אתמול גם הקימו כמובן את כל המשרדים, משרדי הממשלה של בני גנץ, משרדים נוספים, והדבר הזה, כמו שאמרת, גם הפוזיציה של האופוזיציה, אבל גם באמת כנראה שהדבר הזה מכעיס את סמוטריץ' ואת הילד שקד, והם מצאו גם איזושהי במה להתגדר בה על מנת לתקוף גם את נתניהו וגם את נציגיו, וציפי חוטובלי למשל.
אבל את מי שלחו לדבר? לא אף אחד מחופשי הכיפות.
תשמע, בסופו של דבר אני חושב שנתניהו, מי שמנהל את הקואליציה, גם כן מבין שעדיף לא לתת למישהו שיציג את זה בת... אתה יודע,
לא, אבל מצד השני, את מי סיעת ימינה שלך לתקוף את הליכוד ואת החרדים על, על רשות הוועדה למינוי דיינים? את הילד שקד, בוא נשמע אותה.
שרת המשפטים, נכון.
לשעבר.
כמה אני בקמפיין הבחירות דיברתי בפני הציונות הדתית ואמרתי והסברתי שאם לציונות הדתית, אם לימינה לא יהיה כוח פוליטי, נתניהו ייקח את מה שחשוב לנו וימכור אותו לחרדים. והשרה חוטובלי, את כנציגת הליכוד הולכת שולל את הציבור בציונות הדתית, כי אמרת להם אל תדאגו, אמרת להם אל תדאגו, אני אדאג לציונות הדתית, אני אדאג לציונות הדתית.
בקיצור, מכרו את זה לחרדים, וכששומעים את זה מהילד שקד, אני חושב שמהם ואלה כשמראיינים אותה, צריך לשאול את השאלה הזו. מה זה מכרו את זה, מכרתם את זה לחרדים? מה זה הדבר הזה? זו הציונות הדתית וסמוטריץ' וכל החבורה הזו שכל הזמן אומרת, אנחנו נדאג לחרדים, ואנחנו עם החרדים. לא יודע, בעיניי זו צביעות ממדרגה ראשונה. וסליחה, בפני כל מי שמתעצבן מהמשפט הזה, אבל זה פשוט ככה. כן, מה אתה אומר, איתי?
אני אומר, גם סמוטריץ' תקף אתמול מאוד בחריפות את ראש הממשלה ואת כולם.
אבל השתמש בביטוי, מכרתם את זה לחרדים?
לא, אבל היה די קרוב, אפשר לומר.
טוב.
תראה, עזוב, בוא תקשיב, בסופו של דבר, הוועדה הזאת לא הייתה גם בידיים שלהם, הוועדה הזאת בקדנציה הקודמת הייתה בידיים של שטייניץ, היה איזשהו הסכם ששמים את זה בידיים ניטרליות, ולמרות זאת, כולם יודעים ש...
אבל בעיה שלהם, לא נכנסו לקואליציה, הציעו להם תיקים, אמנם לא מה שהם רצו, נשארתם בחוץ, בעיה שלכם, תתמודדו.
בסדר, ולכן זכותם הלגיטימית גם לצעוק ולמחות, יכול להיות שהביטויים...
אבל יש דרך, הביטוי של מכרתם לחרדים, ליברמן לא משתמש בביטויים יותר נקיים מזה. מה זה מכרתם לחרדים? מה זה הדבר הזה?
אני חושב שאגב גם אתמול ליברמן נתן איזושהי הצגה בכנסת.
בסדר, אתה יודע, ממנו אנחנו לא מצפים שיהיה את זה. בדיוק, מה... לא יאומן. טוב, משפט אחרון, קורונה, תקציבים, כסף...
כן, גם הקורונה במסגרת, אתה יודע, כמו שאמרנו, הכנסת חוזרת לפעילות, אז אתמול אושר בקריאה שנייה ושלישית גם כן הגדלת התקציב להתמודדות עם משבר הקורונה, 14 מיליארד שקל. בעיקרון מנסים לחזור לאיזושהי שגרה. איזה עוד דברים היו אתמול? זה הרבה גדול.
איתי גדסי, תודה, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב. ובעזרת השם שאתה יודע, העסק יתחיל להירגע גם בכנסת, למה אם לא, אז הולך להיות...
איזה יירגע, איזה יירגע. מה ששמענו עכשיו בווליום הזה הולך להיות לא קיץ חם, אלא קדנציה חמה וסוערת. אבל בסדר, התרגלנו. תמיד יש את הצעקות האלה ויהיו את הצעקות האלה, ומי שבסוף השם בזה, זאת, זה, איך נקרא לזה? הח"כים של הציונות הדתית, והחטא הקדמון של פיצול הימין לפני שנה וחצי, בסוף זו התוצאה, אין להם להלין אלה על עצמם.
דרך אגב, השניים שהתאמתו הם הילד שקד, היו
חבר הכנסת
ארבל, לא, היא תקפה את ציפי חוטובלי, והשניים שהיו במליאה זה ינון אזולאי וארבל, שגם באמת שיבו לה תוך כדי הדיון הזה.
אני חושב שגם אבוטבול שם לא טמן את ידו בצלחת במתקפה חזרה, חבר הכנסת משה אבוטבול משס.
נכון, גם משה אבוטבול, נכון.
כן, איתי גדסי, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
תודה רבה, בוקר טוב.
יום טוב. חוזרים לקורונה עכשיו, דיברנו קודם על ככה בתי כנסת ועל חובת השמירה על הכללים. KVS, מרכז הדוברות בריאד נברק, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצהל אליך ולכל המאזינים.
אז עליתם מדרגה, כנסות.
אכן כן, אכן כן, עלינו מדרגה, כי שוב, תמונת המצב קצת יותר מדאיגה ממה שראינו לפני שבוע, ואתה יודע, איך אומר הפתגם, מי שנחווה בחמין, נזהר בצוננין, ועיר שחוותה התפרצות כל כך משמעותית, חייבת לנקוט אמצעי זהירות הכי 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 בסיסיים. שוב, שוב, לא מדובר באנישה, מדובר סך הכל בהרתעה והחזרת הציבור לנושא של עירנות, מוגנות, מוכנות, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. ואגב, בצלאל, אני חייב לציין, שמתמונת המצב, מסיכום של יום שלם של מאות דוחות עזרה דווקא במרחב הציבורי, בתי הכנסת מציגים תמונה יפהפייה. הציבור החרדי בכלל ובבני ברק בפרט נשמר באדיקות על הכללים. רוצה לומר לך שאתמול בערב בישיבת סיכום, אנחנו ראינו תמונת מצב מאוד 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 מעודדת מבחינתנו. הציבור בהחלט מפנים, בהחלט נזהר, נשמר,
ובני אבל חילקתם, אבל פקחי העירייה חילקו אתמול לא מעט עזרות, נכון, או התראות, נכון. לפני כנסות. כלומר, יש אנשים שבכל זאת, אתה יודע, שלום עליי נפשי, לא אכפת להם מהסביבה, מצפצפים, נכנסים ככה לבתי הכנסת, אולי מתוך הרגל, אולי מחוסר נוחות למסכה והכל, אבל
ממש כך, ואני חושב שזה חוסר מודעות. ישנה תחושה בקרב חלקים נרחבים מהציבור שהקורונה מאחורינו, וכל הנושא הזה הוא רק נושא של מה שנקרא ליתר ביטחון או למאדרין. ושוב, גם חובה לציין שמרבית הכנסות לא ניתנו בבתי הכנסת, ממש לא, ניתנו במרחב הציבורי, ברשתות, בחנויות, ברחובות העיר.
כלומר, אם אדם הולך ברחוב בלי מסכה, הוא עלול לספוג קנס?
נכון. עכשיו שוב, כמה? זאת לא 250 שקלים.
אוקיי.
אגב, זאת לא הוראה עירונית, זאת הוראה ממשלתית, זה חלק מהתקנות לשעת חירום.
כן, לא, אבל הפקחים, פקחי העירייה, הוסמכו לתת קנסות כאלה?
כן, פקחי העירייה הוסמכו לתת קנסות, וגם ישנה קיימת אכיפה משטרתית בעיר. זה בכלל חשוב לציין, בעקבות האירועי הימים האחרונים.
אבל אתה יודע מה, חובה לומר גם כן. אני ככה, אמרתי את זה אתמול בשידור, אני מסתובב גם באזורים לא בהכרח בני ברק בית שמש, ואזורים חרדים, מסתובב באזורים, לפחות בדרכי, בכביש, רואה אזורים לא חרדים, ושם הפקרות מוחלטת בכל מה שקשור לשמירה על הכללים, ומהצד השני, חובה לומר את זה, הרוב המכריע של האנשים במרחב הציבורי החרדי, אותי מסכות, שומרים על הכללים, יש את הבודדים האלה שלא, הסתובבתי ביום שלישי בערב או רביעי בערב, בבני ברק, בתוך הבי עקיבא, אתה רואה 90% עם מסכות, עוד כמה אחוזים עם מסכה ככה כאילו על הפנים, אבל הרוב שומר על הכללים.
ממש כך, הרוב שומר על הכללים, סיבת הגברת האכיפה והגברת המודעות הייתי קורא לזה, בגלל הסיכון הגדול, סיכון הגבוה שבו נמצאת העיר בני ברק. להזכירך רק לפני 4 ימים או 5 ימים, ירד הסיווג האדום של העיר בני ברק, שבו היא הייתה מסומנת במפת התחלואה. מדובר בעיר צפופה עם מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים וקהילתיים שכולנו מכירים, וחלילה, אתה יודע, זה הר של אגוזים.
ואתה מזהה בימים האחרונים בעקבות הסיפור של מערכת החינוך, איזשהו עלייה במספר החולים בבני ברק, או גל של פניות גבוה יותר מסימפטומים ובקשה לבדיקות?
בפירוש כן.
שזה אומר מה?
אנחנו מקבלים עדכוני מצב בכל בוקר.
חזרה למצב האדום שבו בני ברק הייתה?
חס וחלילה.
אז מה כן?
אנחנו עדיין לא אוחזים שם ומקווים לא להגיע לשם. אבל אנחנו רואים עלייה מאוד גבוהה במספר הבדיקות המבוצעות בעיר. מספר הפניות למוקדי החירום הרפואיים בעיר, גם לבית החולים ומעייני הישועה. אנחנו מזהים וגם מקבלים אינדיקטורים מהרופאים שמקבלים פניות ונדרשים לכוון חולים או חלילה אנשים עם תסמינים לביצוע הבדיקות, והם כל הזמן מטרים בפנינו ואומרים, רבותיי, תיזהרו, זה קיים, אנחנו מזהים עלייה. עכשיו חשוב לציין, העלייה שאנחנו, האינדיקטורים שאנחנו מקבלים, הם הרבה לפני העדכון הימים של משרד הבריאות.
אבל שנייה, מזהים עלייה במספר המבקשים להיבדק, או במספר החולים הפעילים?
מספר המבקשים להיבדק.
כלומר שלא כולם...
לא כולם חולים, במפורש לא. בעקבות כך, אנחנו גם מזהים מספרי חולים. לדוגמה, אתמול בערב תלמידה בכיתה ב' ואחד מוסדות החינוך בעיר הובחנה כחולה, והמשמעות היא ברורה למעגל של החברות בנות כיתתה. אנחנו יודעים על מספר מקרים שאירעו במוסדות החינוך בעיר, וכמובן המספרים הללו שהם ברוך השם קטנים, אבל כבר מדליקים נורות אדומות לעיר שהייתה אדומה. ואנחנו יודעים באופן מיידי שמניתוח הנתונים של הפרצות הקודמת, שחובת הטיפול המיידית זה באזורים בעלי סיכון. אזורים בעלי סיכון קרי, מוסדות החינוך, רשתות השיווק, כל מקומות ההתקהלות ההמונים, בכלל זה בתי הכנסת.
כן, אין ספק. טוב, אתה יודע, לפני כמה שבועות, כשראש עיריית פתח תקווה, כך אמר, אני הולך למנות נאמני קורונה בבתי כנסת, ולא אאפשר לפתוח בתי כנסת בלי שיקבלו אישור מהעירייה, כעסנו. עכשיו מסתבר שהוא צדק, ואין ברירה, זו הדרך לאכוף את הכללים הללו לרפואת כולנו, לבריאות של כולנו.
אחרי כן, ושוב חייב לציין שתושבי בני ברק מפגינים ערנות ומשמעת בצורה יוצאת דופן. אני חייב לומר לך, הבוקר גם הדברים מופיעים בריאיון של מיקי אדלשטיין, שהוא אלוף בצהל, והוא גם חלק מצוות החמל העירוני. תשמע, תשברות הם מקיר לקיר. אתה עובר ברחובות.
מתי רוני נומה חוזר? או שלא נצטרך?
אנחנו מקווים שלא נצטרך. רוני נומה בכל מקרה נמצא כל הזמן עם הנתונים ועם הערכות העירונית שקיימת כל הזמן. שוב, ברוך השם, אנחנו לא נזקקים כרגע לנוכחות פיזית ולחדר מלחמה, אבל כולנו מקווים שתמונת המצב תישמר. באמת שפו לעיריית בני ברק, שפו לראש העיר שמרכז ובמש במסירות נפש, יום ולילה, מי שקצת נמצא סביבה ורואה. אין לך שעה שהוא לא עסוק בנושא הזה, בנתונים, בפילוחים שעתיים, נתוני מוסדות החינוך. ובני ברק, ברוך השם, מפגינה לא... יכולת, מפגינה נאמנות, ובעזרת השם...
ובני ברק גם לא תחזור לאחור, בעזרת השם. לא KVS, ממרכז הדוברות עיריית בני ברק, שיהיה בוקר טוב, תודה רבה.
בוקר טוב ותודה לך.
בוקר טוב. חבר הכנסת רם שפע, יושב ראש ועדת החינוך החדש של הכנסת, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
טוב, בלי פוליטיקה, עכשיו פחות בחלק הראשון של השיחה, אתה קורא כמו כולנו וער כמו כולנו למה שמתרחש במערכת החינוך. הגל החדש שבא דווקא שם היה צפוי שאם מחזירים את מערכת החינוך לפעילות מלאה או כמעט מלאה, יהיו תופעות כאלה.
אז נכון, באמת גם אני מבין כמו כל הציבור שמה שקורה במערכת החינוך חייב בדיקה וטיפול מהיר ביותר, ולכן אני את הישיבה הראשונה שלי כיו"ר ועדת חינוך מכנס היום סביב הנושא הזה. בסופו של דבר המדינה הבינה שכשהיא מפסיקה את הסגר ומחזירה את אזרחי ישראל לשגרת קורונה, מה שכולנו מבינים שאלו החיים החדשים שלנו, אז אנחנו גם לוקחים סיכון. אבל הדבר הקריטי הוא לוודא שהמערכת יודעת לטפל במקרי קורונה חדשים שמתגלים. אני חושב שעד עכשיו, במקרים הראשונים, עוד לא עושים את זה מספיק טוב, וזו הסיבה שאנחנו נתכנס היום ונבין איך עושים את זה טוב יותר.
איך עושים את זה טוב יותר? איך מצליחים לחנך את המורים, לא רק את התלמידים, אבל גם את התלמידים וגם את המורים, למשמעת קורונה, למשמעת של שמירה על הכללים. בסוף, מה שראינו בגימנסיה בירושלים למשל, 160 חולים במוסד אחד, שזה מספר יוצא דופן, ולא מחפש אשמים ולא מחפש מי עשה מה, כי זה לא נכון לעשות את זה, אבל זה אומר דבר אחד, לא שמרו על הכללים.
א', זה נכון, הם אומרים את זה באופן מאוד גלוי, שהם לא שמרו על הכללים, גם צריך לומר את האמת, משימה לא פשוטה לבית ספר לעמוד בהנחיות, ובכל זאת, בשיתוף איתם ובשיח מתמיד עם אנשי החינוך, עם מנהלי בתי הספר ועם המורים, אנחנו חייבים להגיע למצב של הקפדה הרבה הרבה יותר גבוהה. לצד זאת, או במקביל, אנחנו צריכים לוודא שכשמתגלה חולה או חולה, וזה לצערי גם לא קרה מספיק טוב עד עכשיו, אנחנו מטפלים בזה באופן הרבה הרבה יותר מהיר ונקודתי, כי אם עוברים 24 שעות, או 48 שעות, או 72, מרגע ההבנה שזה קורה, עד שמתחילים לבדוק תלמידים ואנשי חינוך, מן הסתם אנחנו מייצרים מציאות שבה אנחנו מעמידים בסיכון הרבה 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 יותר מדי אנשים, וזה מבחינתי הדבר שאני שמעתי את השר גלנט מבין את האתגר הזה, ואני מקווה שנדע לעמוד בזה בפעמים הבאות שנגלה. אחת הסיבות שאנחנו מכנסים את הוועדה, היא לשמוע את האנשים בשטח, ולראות אם הם מרגישים שהם יודעים מה ההנחיות, שהם יודעים מה הם אמורים לעשות במקרה שמתגלה חולה, ומה שאני שומע עד עכשיו, אני לא בטוח שיש מספיק הבנה בשטח איך להתנהל.
שישלח את הפקחים, יש סליחה, את המפקחים, מפקחים משרד החינוך שיודעים לבדוק פדגוגית, שגם יבדקו את העניין הזה. אין הרבה מה לבדוק פדגוגית בתקופה הזו, כי המערכת עדיין לא חזרה לגמרי לעצמה, אבל שיעשו ביקורי פתע, בכיתות, בתוך בתי הספר, חשוב מאוד.
כן, זאת אחת האפשרויות, אני מסכים שפדגוגית אנחנו בסיטואציה קצת אחרת, ומה שחשוב עכשיו זה באמת הבריאות של כולנו, באמת אולי להוציא את תלמידי התיכון שוודאי הבגרויות שלהם עכשיו מאוד משמעותיות, בשאר המערכת אפשר אכן פחות להתמקד בפדגוגיה, ושוב, אני בעיקר ממקומי כוועדה רוצה לשמוע את כל הגורמים, ואחרי זה להמליץ למשרד או לצפות למשרד, לטפל טוב מאוד, הרבה יותר טוב, באופן שבו אומרים המורים והמנהלים, כי הם יודעים הכי טוב להגיד עד כמה הם מסוגלים לשמור על ההנחיות, ומה הם עושים במקרה שמתגלה חולה.
רם שפע, אתה צרכן תקשורת, כמו כל הפוליטיקאים, נכון?
כן, אני בטוח שאני בממוצע התחתון של צרכני התקשורת.
אבל קורא תקשורת, שומע תקשורת, ובטח נחשפת לפני חודשיים, כשגל ההדבקה הגדול פקד את בני ברק ועוד אזורים חרדים, כמה התקשורת במרכאות חגגה, עם כותרות אדומות, ואיזו הסתה הייתה. אני לא מצפה שיקרה הפוך כשזה לא אצל חרדים, אבל יש איזושהי דממה יחסית תקשורתית על מה שקורה עכשיו. לא מחפשים אשמים. שוב, אני לא מחפש שיחפשו אשמים, אבל קווים לדמותה של תקשורת שאוהבת דם.
קודם כל, אני מסכים איתך שבאופן כללי תקשורת לא תמיד מעמיקה מספיק כדי להראות לנו את המורכבות של נושאים, אלא הכי קל זה לזרוק קצת בוץ בין כולם ואתה יודע לסבך. אני יכול להגיד לך משהו בעיניי הרבה יותר עמוק. חלק מהסיבה שנכנסת לממשלה הזאת היא בדיוק כדי לצנן קצת את הקוטביות ואת הסטיגמות שיש בין חילונים לחרדים, והכי קל להרבה מאוד פעמים לציבור החילוני להשליך קצת על החרדים, וגם להפך. ואחת המשימות שלי, כנבחר ציבור וכמי שרואה באחדות מהות ולא רק פתרון פוליטי, היא לנסות גם לתקשורת וגם לציבור החרדי עצמו, לייצר קצת הערכה הדדית הרבה יותר גבוהה.
אבל תרשה לי להחמיא לעצמי. תרשה לי לרגע להחמיא לעצמי. כן, לא, אני אגיד לך במה. לא אני ברמה האישית, אבל לפחות לצורך שיחתנו, כי אנחנו מדברים עכשיו, אתה ואני. לו אני אזורינה מצליח עכשיו באיזשהו אולפן טלוויזיה, אז אני מנסה לשחזר את הכותרות שהיו ואת האמירות שהיו כלפי החרדים, האמירות הכל כך קשות. וכשאנחנו מדברים עכשיו על גידול במספר החולים באזורים יותר חילוניים, אני עוד עושה את זה בעדינות, שואל אותך בצורה כזו, אחרת, לא משתלח, וזה ההבדל, ועדיין, אני חושב שהכותביות הזו היא מאוד חד צדדית, מאוד חד צדדית כלפינו.
אז אני לא...
לזו כוונתי.
אני לא רוצה לדבר במונחים ספציפיים, אבל אני חושב שהיא לא תמיד חד צדדית, כלומר, רוצה לדבר גם עם חברים חרדים שלי, שהלכו להשכלה גבוהה, בכל מיני אזורים אחרים בחיים, וגם הם לפעמים... חיים קצת בסטיגמות מתוך העיתונות.
אין בעיה, בשיחה פרטית זה שונה מאשר בשיחה ציבורית תקשורתית.
נכון, אבל זה חלק מהאווירה הציבורית שבא במשך הרבה שנים, אגב, בעיניי
שבא גם התגוננות.
גם הפוליטיקאים, בדיוק, גם הפוליטיקאים אשמים בזה מכל הקשת, שהרבה מאוד פעמים נוח להם לשסות ציבור אחד בשני, וכשיש סיפור חרדי אז להפוך אותו כאילו הסיפור הוא רק בגלל שהם חרדים, וזה הרבה פעמים ודאי לא נכון, ואני אומר, וזה גם להפך. ופה, אם צריך להחמיא לנו, אתה עשית את זה, אז אני...
כן, בשמחה.
שתת לך פעולה. אני אומר, הסיפור של כחול לבן הוא לנסות, לאט לאט, לצנן קצת את הקיתונות של ביקורת שיש כל צד כלפי השני.
בהסכם הקואליציוני יש קבינט פיוס, נחכה לפעולות שלו. בינתיים כבר הוקם כזה קבינט חוץ פרלמנטרי בתל אביב של יהודים חרדים וחילונים.
חלק מהעניין זה שחברה אזרחית וממשלה ידעו לעבוד ביחד. אחד בשביל השני, זה בסדר גמור, אין שום בעיה עם הדואליות הזו.
חבר הכנסת רם שפע, מכחול לבן, שבראש ועדת החינוך של הכנסת, תודה רבה.
תודה רבה, ורק בריאות לכולנו, חייבים לשמור על ההנחיות כדי ששגרת הקורונה תעבור עלינו בצורה כמה שיותר שקטה.
שנחזור לשגרה והקורונה תיעלם לנו, מאיתנו.
הלוואי. אמן.
תודה. בשורות טובות. כשהזכרתי את הנושא של קבינט פיוס, שבוע שעבר התקיים בתל אביב בביתו של הרב יצחק שפירה, כנס יוצא דופן של אלופים במילואים ואנשי עסקים חילונים לצד רבנים, אישי ציבור ואורחים ראשיים של כלי תקשורת חרדים, כשהכותרת היא ועדה לאיחוי קרעים, איך יוצאים מהקרע הגדול הזה שהתהווה כאן בשנים האחרונות, לחזור לדרך המלך, בלי כל השיסוי וההסתה שראינו כאן בתקופה האחרונה, במיוחד בתקופה הפוליטית של השנה וחצי האחרונים. עוד נדבר על זה. מן הסתם בימים הקרובים, פרסומת עכשיו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות. שלום לכם, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא, פורסת לתקופה שמתאימה לכם ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע, מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת פה ואף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים ולענות ממגוון מלגות. התואר אינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:48 עכשיו לארצות הברית, מאומות השחורים שם ברחבי המדינה הגדולה. יקי דיין, קונסול ישראל בלוס אנג'לס לשעבר, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
הסיבות ידועות, אבל מה שאנחנו רואים בסרטונים שמגיעים מארצות הברית, בעיניי קריסת מערכות במדינה הכל כך גדולה, בממלכה הגדולה.
אז קודם כל, כדי לתת פרספקטיבה היסטורית, זה קריסה שקורית פעם בעשור. אנחנו רואים את המאומות האלה, וראינו מאומות עם תוצאות אפילו קשות מאלו. למשל, אם אנחנו מסתכלים על 92 בלוס אנג'לס, רודני קינג, ששם מתו 57 אנשים, וגם מאומות אחרות. אבל צריך להגיד שיש לא מעט גורמים שחוברים להם פה יחד. מעבר לשלושה סרטונים, ובמיוחד הסרטון האחרון של ג'ורג' פלויד, שהפך להיות, שכולם הפכו להיות ויראליים, והדגישו עד כמה... כמה גזענות עדיין חיה, נושמת ובועטת בארצות הברית, מצטרפת הקורונה, אותה קבוצה של הקבוצה השחורה שנפגעת מהקורונה יותר מכל קבוצה אחרת.
מבחינה כלכלית יש... כמובן.
גם מבחינה כלכלית, אבל גם מבחינה בריאותית, כי יש שם את כל המחלות, את כל השמנת היתר, הם לא מקבלים טיפולי בריאות, ולכן הם גם, יש יותר מתים שהם שחורים באחוזים, ויש יותר חולים שחורים באחוזים, וגם כל הישיבה הזאת בבית, זאת אומרת, כל הגורמים האלה ביחד חוברים להפגנות גדולות, ואליהן מצטרפות או מצטרפים גורמי פשע, שעושים ביזה לשם ביזה, וזה מה שזה התמונות
שאנחנו רואים. זה גורמי פשע, אתה רואה צעירים שחורים, עושים ביזה בחנויות גדולות, ברשתות גדולות, מרוקנים חנויות ממש עד הפריט האחרון, אין משטרה בשטח, אתה לא רואה שום כוח של משטרה שבא ל... סליחה, קצת, אתה יודע, משהו. פה על הפגנה קטנה אתה רואה כמה ניידות.
אז זה בדיוק הטענה של טראמפ שהייתה אתמול בשיחה שלו עם המושלים, שהם גם טיפשים והם גם חלשים. זה מה שהוא אמר להם, אתם לא מפגינים יד חזקה, אתם לא נכנסים כמו שצריך במפגינים, ובסופו של דבר זה יגרום לי לשלוח צבא.
כי מה, כי המושלים... הלאומי, רגע, המושלים מגיעים, כבר... מגיעים למסקנה שעדיף לתת לזה לעבור ככה, יירגעו תוך כמה ימים, אשר להתחיל להפעיל כוח והרוגים נוספים, נפגעים נוספים? זה הרציונל?
באמת, חלקם כן, זה הרציונל, חלקם באמת מעדיפים לא להסלים, לתת לכיתור לצאת קבוצה ולא להסלים את המצב, מתוך תקווה שהגל הזה בסופו של דבר, כמו שהיה עשור קודם ועשור שלפניו, והגל הזה בסופו של דבר ידעך ולא נראה איזה 70-80 הרוגים שרק ילבו את מה שקורה. אבל צריך להבין, מה שאנחנו רואים בהפגנות האלה, זה קודם כל בסיס שהוא לגיטימי והוא אותנטי והוא מופלא לרעה. אין ספק שיש גזענות כלפי השחורים, אין ספק שהמשטרה מגלה גזענות כלפי השחורים. זאת אומרת, הבסיס הוא לגמרי גם לגיטימי וגם קיים. יחד עם זאת, תופסים על הגל הזה הרבה גורמים אחרים, גם סתם אנשים שבא להם גוצ'י בבית ולהיכנס לחנות ולבזוז אותה, וגם גורמים שהם גורמים,
פוליטיים.
גורמים, שהם גורמים פליליים
ופוליטיים,
נכון, ופוליטיים
שמנצלים את המצב. אבל אני אגיד לך, לא אני אזרח אמריקאי שגר שם ורואה את התמונות הללו של מאות שחורים בוזזים חנות, וסליחה שאני חוזר לנקודה הזו, אני אומר לעצמי, הם מצדיקים את השם הרע שהם עשו לעצמם. לא ראית את המאות הלבנים פושטים על חנויות ובוזזים חנויות, כאילו ארלם.
אז השאלה לאיזה מחנה אתה שייך, כי ארצות הברית כרגע היא מאוד מאוד מפולגת ומאוד מאוד מפוצלת. הקבוצה השחורה היא הקבוצה שמצביעה בצורה הכי מוחלטת לדמוקרטים, היא לא תשנה את ההצבעה הזאת ולא הכיפוח ולא, אפילו לא נשיא שחור שהיה ולא עשה כל כך הרבה למען הקהילה השחורה הזאת, אף אחד לא ישנה את דעתם ואין ספק שהם יצביעו דמוקרטים. השאלה הגדולה זה מה קורה עם הקבוצות שלא בהכרח, הן כן תומכות וכן יש להן דעה, אבל הן לא בהכרח חשבו לצאת ולהצביע. כמו החבר'ה הצעירים שביידן, שהוא המועמד הדמוקרטי, הוא לא אטרקטיבי ביניהם.
בואו נסכם את שיחתנו, נכנסנו למערכת בחירות אלימה מאוד, ואי אפשר לדעת איך זה ייגמר.
זה גם, לסיכום אפשר להגיד שזה גם, יש כאן הרבה פוליטיקה, אבל יש כאן גם הרבה דברים אמיתיים וכיפוח אמיתי, ובסופו של דבר, העובדה שזה נמצא במצב של בחירות עכשיו, רק מלבה את
המוגות. בהחלט. טוב, נמשיך לעקוב, מעניין ומסקרן, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, ארצות הברית, תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב. עכשיו, הצד היהודי של הסיפור הזה, הרב אבי ברמן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, בצלאל, ולמאזינים.
מנכ״ל OU כאן בישראל, 1,000 קהילות יהודיות ברחבי ארצות הברית תחת ה-OU. אין לנו הרבה זמן, אבל ככה בקצרה, מרגישים מצוקה בעקבות המהומות הללו בקהילות היהודיות?
תראה, אסור לשכוח שהמהומות האלה מגיעות מיד אחרי קורונה, שעוד לא נגמרה שם.
בתוך הקורונה.
בתוך הזה. שם הם חודשים אחרינו. ולכן שהמומות האלה נפתחות בתוך הקורונה, שאנשים נעולים בתוך הבתים, אין להם את הקהילתיות, אין להם את הבית כנסת, אין להם את אפילו את, אתה יודע, את הקניות, את החוויה הרגילה.
אנחנו מדברים על השחורים.
לא, אני מדבר על יהודים.
יהודים, אוקיי.
שרגילים כל כך לחוויה היהודית הקהילתית, שאין להם איזה שלושה חודשים את ההרגשה הזאת של, אתה יודע, להיות בבית כנסת, חיבוקים, נשיקות, ביחד עם כולם, להתחבר ביחד בקריאת התורה או בדרשה של הרב, אלא הכל נמצא בזום ובשבת הישב בבית לבד, אז הדברים הרבה הרבה יותר קשים להתמודד איתם כקהילה יהודית.
כן, אבל יש לזה אולי צד חיובי, מכיוון שבחלק מהמקומות לא באים לבתי הכנסת בגלל הקורונה, אז פחות חשש, אתה יודע, להתקל בשחורים או להגיע לפוגרומים שאולי עלולים להיות, כי החבר'ה האלה, אתה יודע, בוזזים מכל דבר, מכל הבעליין, וגם פוגעים בכל הבעליין.
אמת, אז אין ספק שזה שהם לא צריכו לצאת מהבית בבוקר כדי ללכת לבית הכנסת, אז זה מרגיש...
כבר מרגיע יותר. היו בתי כנסת שנפגעו, או מוסדות יהודים שנפגעו מכל המהומות הללו?
בהחלט, הרבה מאוד בתי כנסת בלוס אנג'לס עברו ריסוס. אני יכול להגיד לך שאני דיברתי עם כמה וכמה רבנים שם, כולם אמרו לי שמוציאו את הספרי תורה מהבתי כנסיות, הביאו אותם לתוך הבתים. מישהו כתב לי, אבי, זאת האינטיפאדה שלנו, למזלנו הם לא פוגעים בנפש, אלא רק ברכוש. אבל אלה הרגשות שם, לא פשוט, אבל מה שהכי חשוב זה שהם תמכו בנו, תמכים בנו 72 שנים, כל ישיבה, כל מוסד, יש לו את השמות של האמריקאים שנמצאים שם, שעוברים תקופה קשה, המטרה שלנו עכשיו להתקשר אליהם, לחבק אותם, גם מכאן אתה מועד...
כל הכבוד, יפה מאוד. אנחנו עוד נרחיב, הרב ברמן, פשוט זמננו קצר ולא הספקנו להאריך יותר בשיחה הזו, וזה חשוב ומעניין. נדבר עוד, הרב אבי ברמן, נציג ראש ה-OU כאן בישראל. תודה לך, סיימנו, תודה לאסתי פלד, דוד גדלוביץ', מוטי קופפר, נמשיך עוד לעסוק בעניין הזה בימים הקרובים. בוקר טוב.
באנו לעשות לכם שמח, כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! 100 הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונקים, כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים, איזה מניפיק! אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה! חייגו עכשיו, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכותכם את הקורונה, ועכשיו 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים שבמבצע. 3 ימים אחרונים למבצע, כפוף לתקנון.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה ללדת בטוח בשערי צדק, מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל, יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה, עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה, זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן 100 שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש
תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1,170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה.
אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש, הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור, אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם, כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר. בשל העלייה המדאיגה בתחלואה בקורונה לאחרונה,